הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט עושים את המוות. שמי נועם לישיץ סטילינגר, מנהל קשרי הקהילה של חברת עלי שלכת, הגוף שנותן חסות לפודקאסט זה. עלי שלכת היא בית הלוויות המקצועי והראשון בישראל העוסק בכלל השירותים בתחום דרכו האחרונה של האדם. עלי שלכת מספקת שירותים כבר קרוב לשני עשורים ומטפלת בכל הנושאים הקשורים לדרכו האחרונה של האדם. שריפת גופות, קבורה בלב ים, מעמדי פרידה, שימור DNA ושירותים נוספים. אתם מוזמנים לבקר באתר הבית של עלי שלכת או בדף הפייסבוק שלה וללמוד עוד על הנושא. ואם תרצו להירשם, לקבל קטלוג או להזמין כרטיס צוואה רוחנית, תמיד מומלץ להסדיר את הדברים הללו מראש, וניתן לעשות זאת כאמור באמצעות האתר ודף הפייסבוק. והיום אנחנו מארחים את שי פורט. שי עסק בעבר בייעוץ אסטרטגי וניהול משברים, וליווה חברות עסקיות, פוליטיקאים ועוד. בתפקידו הנוכחי, שי הוא הממונה על תחום השותפויות ופיתוח המשאבים בישראל, במסגרת מטה ויצו העולמי. אבל היום לא נתמקד רק בעבודתו של שי. שי, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, ותודה שהסכמת לבוא.
תודה רבה. תודה לכם.
אז ספר לנו קצת על עצמך.
אז אני באמת בן 53, ואני עדיין אומר שיש לי 4 ילדים, 2 זוגות תאומים. זה תענוג מדהים. ובעצם הייתי יכול לספר פה על כל הקורות אותי מבחינה אישית ומקצועית, אבל במידה מסוימת זה קצת הגדיר אותי מחדש. העובדה שיובל, אחד משני התאומים שלי, נפטר לפני שנה בגיל 22 מגידול מאוד נדיר יחסית במוח, וכל הפעולה הזאת, כל התהליך הזה השתרע בסך הכל על פני שנה ושלושה חודשים, זה הכל. רגע לפני כן יובל היה אדם פשוט מדהים, בריא, מאושר, עם המון המון תחומי עניין. הוא גם היה מחונן, לא כי אבא אומר, אלא כי פשוט באמת הוא היה מחונן. אני בעצמי לא ממש זיהיתי את זה בהתחלה, כי לא היה לי על מה להשוות. אבל המחלה שלו, הגילוי של המחלה שלו בסיטואציה הזאת של החיים, ופטירתו לפני ממש שנה, היו טלטלה ש... במובנים רבים קצת הוציאה ממני דברים אחרים וטלטלה אותי.
אז קודם כל תודה שסיפרת לנו, ובוא ספר קצת אחורה איך הדברים התגלגלו, כמובן גם על יובל, אבל על שאר הדברים שככה היו סביב הסיפור הזה, ונראה לאן זה לוקח אותנו.
אז באמת נקודת המוצא של האירוע הזה מתחילה ממקום שאולי להרבה אנשים אני חושב סימל איזושהי נקודת משבר, ודווקא באספקט שלנו כמשפחה, הוא בכלל לא היה משברי. הייתה קורונה, אנשים נכנסו ללחצים כאלה ואחרים, בצדק כמובן. כמה חודשים לפני כן, יובל ארגן תחרות הראשונה בארץ, אליפות ישראל הפתוחה בקוביות הונגריות, אחד התחביבים שלו, אליפות הקיץ. והגיעו המון המון אנשים, הוא החליט שאת התחרות הזאת, את ההכנסות שלה הוא מקדיש לבית הגלגלים, עמותה של צעירים וצעירות עם מגבלות פיזיות, והתחרות הייתה הצלחה. יובל היה בתהליך השנה האחרונה של לימודיו במתמטיקה ומדעי המחשב, כל זה בקונטקסט יותר רחב של משפחה, עם כמו שאמרתי שני זוגות תאומים, אז היו לנו המון המון רגעים משפחתיים טובים של לשחק ביחד, של לאכול ביחד, של להיות ביחד. ובקיץ של 2020, יובל התחיל להרגיש כאבי ראש, וליד כאבי הראש האלה, זה אנחנו יודעים בדיעבד, החברים שלו אמרו לו שהוא קצת הולך כמו שיקור, והוא אפילו לא ביוזמתנו, החליט שהוא קובע תור לרופא, לרופאה, רופאת המשפחה, בעזרתנו כמובן, אבל הוא דווקא זה שדחף לזה. חשבנו שזה משהו, אתם יודעים, אולי הוא מיובש, אולי חסרים לו מינרלים, בגלל זה יש לו כאבי ראש, אולי יש איזה עניין של מיגרנות, ומכיוון שזה היה תקופה של בין סגרים וכדומה, כל התהליך הזה לקח קצת זמן, ובאותו רגע, שהוא הגיע לרופאה, אני השארתי אותו בתור לרופאת המשפחה, ויצאתי לאיזושהי פגישה בסביבה, וממש, אנחנו יודעים מה שקרה בפועל, זה בעצם שהרופאה הסתכלה עליו, אמרה לו לעשות כמה דברים שהם בדיקות נוירולוגיות בסיסיות מוכרות, תלך, תחבר את שתי האצבעות, בוא תשים אצבעות על האף, כל מיני דברים מהסוג הזה, עשתה כמה בדיקות מאוד בסיסיות, ממש 10 דקות רבע שעה, ואמרה לו מיד תתקשר לאמא ואבא, סעו לבית חולים, יש פה משהו נוירולוגי, משמעותי. אני לא יכול לשכוח את הנקודה שבה אני קיבלתי את הטלפון עם העדכון הזה, שבת הזוג שלי והוא כבר היו בבית החולים, ואני הייתי בדרך מאותה פגישה. וזה אחד הדברים שכתבתי עליהם במה שאני מניח נדבר עליו בהמשך, שזה ספר, וזה באמת היה משהו פשוט בלתי נתפס. אני אדם שיש לו היסטוריה מאוד ארוכה של ניהול משברים וייעוץ לחברות והתמודדות עם הרבה מאוד מצבי לחץ ברמת הקריירה, ברמה כמעט יומיומית, וגם חוויות אישיות שהיו לי בכל מיני מקומות שבהם עבדתי, כולל בחוץ לארץ, כולל באפריקה, חוויות יחסית די קיצוניות. שום דבר אפילו לא מזכיר את זה, אפילו לא מתחיל לגרד את מה שאתה מרגיש כשאתה נמצא בתוך סיטואציה כזאת. אני אשמח לקרוא לך באמת את אותה פסקה שבה ניסיתי לתאר את הרגע הזה.
אוקיי.
מוות משנה אותך, או מזקק אותך, או השד יודע מה. נראה לי שזה כבר קרה לי ברגע ההוא, כשהבנתי שיובל חולה. אומרים על אמאות ואבות שהם מרגישים שהבן שלהם מת בקרב, עוד לפני שנציגי הצבא דופקים בדלת. ככה אני זוכר את הרגע ההוא. הטלפון ההוא, באוטו, עם העדכון שהוא בבית חולים, ורק בודקים אותו, בסך הכל. אבל פתאום איך הרגשתי בבת אחת את האדם הקטן שבתוך הבטן קושר חוטים אל דפנות הגוף ומושך פנימה בחוזקה. בבת אחת. כל האופטימיות, כל הפנים הקורנות שלי, אלה שהיו מאוד מרוצות מתוצאות הפגישה שהייתי בה רק שעה קודם לכן, כל הפנים נזלו לי אל תוך החולצה, ובמקומם הודלקה אש חזקה שאימה לפרוץ החוצה מתוכי. ניסיתי להישיר מבט על הכביש, אבל היו לי כתמים קהים ובוהקים שאימו להשתלט על הראייה שלי. הזזתי במהירות את הרכב ועצרתי למרות המון מכוניות שצפרו לי מאחוריי בעצבנות. זה הכי קרוב שהצלחתי לתאר את הרגע הזה. פשוט הכל התרפל לי. אני ממש הרגשתי וראיתי שנה וחצי לפני הסוף שזה נמצא שם כבר באוויר. וזה היה רגע מאוד 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 קשה, שזה פשוט כאילו מעצב אותך מחדש. כאילו כמו פעם היה הטרנספורמרס, הרובוטריקים, כן? מתפרקים ומתחברים מחדש. זה כאילו היה זה.
כן, ככה זה נשמע. אז מה קורה הלאה?
בנקודה הזאת אתה בעצם, קודם כל נסעתי לבית החולים, ויחד עם בת הזוג שלי התחלנו ללוות את יובל בבדיקות שנעשו. מהר מאוד, ממש בתוך ימים ספורים, אפשר היה לזהות מה קורה. יובל הלך לכל מיני בדיקות, MRI ואולטרסאונד, ושם קודם כל גילינו באמת את הרוח המדהימה שלו. הוא המשיך, זאת אומרת, הוא המשיך לשחק בקוביות, תוך כדי שהוא במיטה שם, ואפילו הכין שיעורי בית באמת הקורסים האחרונים בתואר שלו במתמטיקה ומדעי המחשב. אני אפילו זוכר שהתקשרתי לאחד המרצים שלו להגיד לו שאנחנו צריכים דחייה בהגשת המטלה, כי יובל נמצא בבדיקות, ויובל לא התרגש במיוחד מזה, הוא פשוט ישב במיטה והכין את המטלות הללו.
תמשיך כמה שיותר בשגרה, בלי הפרעות, כמה שאפשר.
לחלוטין, וזה אפילו כאילו הוא לימד אותנו משהו, בואו, אנחנו, הכל בסדר, אנחנו מתקדמים הלאה, אנחנו בודקים את הדברים, אנחנו... ובנקודה הזאת נעשה מה שנקרא ניתוח, שבעצם הוא סוג של ניתוח ביופסיה, קודחים בעצם חור בגולגולת, חור מאוד מאוד קטנטן, מוציאים דגימה, מכיוון שהגידול של יובל היה במקום שנקרא המכון האחורי, זה בעצם חלק מהנדירות שלו. אין סוגי גידול כאלה במכון האחורי, כלומר באזור שנמצא ממש קצת מעל הצוואר שלנו, מעל העורף. זה אזור שיש בו מעט מאוד גידולים, ואם כן, בטח לא בגילאים האלה, זה בדרך כלל משהו שקורה לאנשים מבוגרים, עם מחלות רקע וכולי. ולאחר הניתוח הזה, שגם כלל איזושהי פעולה של ניקוז, של עודף נוזלים במוח, זה בעצם פתאום חזר למקום שפתאום אתה מתנתק לרגע מההבנה הזאת שיש כאן בן אדם על מסלול שמבחינה לוגית, אם תקרא את כל מה שיודעים, אז תבין שהמסלול הוא בעיקר משחק של זמן, אבל פתאום אתה רואה שיובל דווקא די בסדר. יש צחוקים, הוא חוזר הביתה, בגלל שבמוח... אין לנו הרבה עצבים, וקליפת המוח היא דבר מאוד חזק, אז אין פה כאבים, זאת אומרת, הראש הפסיק לכאוב, כי הניתוח ניקז את הנוזלים שלחצו בעצם על המוח, ואתה אומר, אוקיי, אז נראה שהכל זורם, אולי בכלל יש מקום אפילו לאופטימיות, זאת אומרת, זה לא מתחבר לך, כי זה מציאות מאוד מתעתעת. ומשם פתאום מתחילה איזושהי שגרה, שככל שעובר הזמן, אתה בעצם מבין את האכזריות של המחלה הזאת. אתה פתאום מבין שזה אוכל, צעד אחרי צעד, את היכולות. כמו איזה... משהו שנוגס בהר, כמו איזה קרחון שנמס בקטנה, לאט לאט. עוד דבר ועוד דבר. אתה לא שם לב, ופתאום אתה רואה שקצת קצת הולכת ונעלמת המוטוריקה של יד שמאל. בהתחלה קצת קשה להזיז אותה, אחר כך פונקציות אחרות יותר ויותר קשות לו. הוא פתאום מתקשה לעבוד עם הקובייה, כי יד שמאל שלו מתחילה להיות יותר ויותר עם חולשה. בהדרגה נכנסים סימנים אחרים שבעצם אוכלים את היכולות המוטוריות, אם זה רגל שמתחילה להיגרר, אם זה דברים שקורים לראייה או לשמיעה, ובהמשך גם ליכולת הדיבור. אלה דברים שבהתחלה אתה לא מרגיש אותם אפילו, אבל הם נהיים אורחים קבועים אצלך באופן מיידי, והכל קורה ממש בתקופות קצרות. בתקופה הזאת, גם כחלק מהניסיון שלנו לתת אופק ולשמור על אופטימיות, אמרתי ליובל, בוא, אם כבר אתה, יש לך את התואר ביד, אם כבר אתה יודע את מה שאתה יודע, בוא נראה אם אתה יכול לעבוד מהבית. והתחלנו ביחד לעזור לו לחפש עבודה, ובאמת, אחרי שורה לא קצרה של רעיונות, כי... ברור לכם, וכאן אתה נפגש שוב במציאות המיוחדת הזאת, זה מקום עבודה שצריך לקחת על עצמו אחריות כזאת של אדם חולה, ובטח חולה בגידול במוח, זה אחריות שמאוד קשה לקחת אותה. לפעמים היו רעיונות שהסתיימו בצורה שהיית צריך להעביר את הדיסוננס הזה, עוד פעם, ילד, הוא אולי בן 22, אבל הוא ילד שאף פעם לא הלך לרעיון עבודה.
כן, דבר חדש לגמרי.
דבר חדש לחלוטין, והוא בעצם יוצא מרעיון עבודה, והוא כמעט בוכה. כי הוא לא יודע איך לאכול את העובדה שבעצם היו נורא נחמדים אליו ונורא מנומסים אליו. אבל אמרו לו, אוקיי, יופי, תודה רבה. אנחנו נהיה איתך בקשר, וכמובן שאנחנו יודעים שהתשובה היא שלילית. עד שהגיעו המלאכים מחברת ביוטק מדהימה בשם אימיוני, שבאמת מגיע להם את כל, את כל הקרדיט והווי בחיובי, שבאמת קיבלו אותו לעבודה וגם ליוו אותו מרחוק עד השנייה האחרונה. כמו שאמרתי בהתחלה, אתה אוסף נקודות שמשנות אותך ופותחות לך משהו מיוחד בנשמה, ואחת הנקודות המדהימות ביותר שאני יכול לחשוב עליהם, זה שיובל היה אולי שבועיים לפני פטירתו, אימיוני הפכה לחד קרן, מה שנקרא ליוניקורן, קיבלה השקעה מאוד גדולה מאחת מקרנות הביוטק הכי גדולות בעולם. מנהלת משאבי אנוש התקשרה אל יובל כדי להזמין אותו לחגיגה. יובל לא היה יכול לא ללכת ולא להתנייד, היה לו מאוד מאוד קשה, הוא כבר היה במצב מאוד מאוד קשה, ואפילו לדבר ולשמוע הוא כבר לא באמת היה יכול, הוא תקשר בצורה מאוד מאוד מאומצת, ורוב התכתובת הייתה בוואטסאפ, והוא כתב לה, אני מצטער, אני פשוט לא יכול כרגע להגיע, אני מתקשה, עוד פעם הכל במילים כל כך, לא כאלה שאומרות, אני הולך... לא כאלה שאומרות, אני הולך אני מסיים את דרכי, כן, קשה לי להגיד את המילים האלה, אלא, לא, אני כרגע מצבי לא מאפשר את זה. ואז היא אמרה לו, אנחנו נשלח לך מונית, אנחנו נשלח לך בן אדם, שיקח אותך, שילווה אותך, שיקח אותך את כל הדרך. זה לצערי גם לא היה אפשרי.
באיזה תפקיד יובל היה בחברה?
מתכנת. הוא התחיל בעצם לעבוד כמתכנת. ואני חושב שהמשפט הזה של גם של מוות משנה אותך, וגם של מה שאתה עובר בתקופה הזאת, שהיא באמת תקופה כל כך קשה, שבה אתה צריך להחזיק בבת אחת גם המון המון אופטימיות, גם בשביל עצמך, גם בשביל הסביבה, גם בשביל יובל, וגם בשביל האחיות של יובל, שאהבו אותו והריצו אותו וחיבקו אותו, לבין העובדה שאתה לפעמים פשוט מתקשה לקום בבוקר מרוב צער, מרוב כאב, בטח בתקופת המחלה, ובוודאי בוודאי אחרי שהוא נפטר, זה אין מבחן יותר עצום בחיים שלך מאשר הדבר הזה. זה פשוט
נכון,
משהו בלתי נתפס כמעט ברוח האנושית.
קודם כל תודה על הדברים שאתה מספר. אתה יכול לספר לנו על איזושהי סיטואציה שאתה זוכר, או מצב מסוים שאתה זוכר, שאולי הוא אישי יותר, מערכתי יותר דווקא, זאת אומרת, משהו שאתה זוכר שהיית רוצה לספר, שהוא חקוק לך בזיכרון, סביב הטיפול ביובל, סביב האנשים שהיו מסביבך.
אחד הדברים שהפכו להיות באמת מאוד מאוד מרחיבים את הלב, זה הצורך בעצם להמשיך ולתת ליובל את החיים שלו. וזה הופך להיות משימה מאוד מאוד מאתגרת, כי יש המון קשיים לוגיסטיים, לשנע במרכאות ולאפשר ליובל לעשות דברים שהוא אוהב. והיו כמה אירועים, אם זה הופעה מסוימת שהייתה בנמל תל אביב, ואם זה, אולי חלק מהאנשים מכירים, פאב קוויז, כזה שיובל היה חובב מאוד גדול של הדברים האלה, ואם זה יום הולדת של אחד מהחברים שלו. ובסיטואציה הזאת, חקוק בזיכרוני במיוחד, סיטואציה כזאת, שבת הזוג שלי הביאה את יובל לרכבת במודיעין. בתקופה הזאת יובל היה יכול עוד איכשהו להתנייד עם הרבה עזרה. שם מישהו מהרכבת, תדעו שקיים השירות הזה, זה מדהים, לקח אותו עד לרכבת, עזר לו לשבת בקרון. אני אספתי את יובל ברכבת בתל אביב, הבאתי אותו לחבר שלו. חבר שלו הוריד אותו מהאוטו, והלך איתו את כל הדרך של רחוב וחצי, שזה היה הרבה בשבילו, אל אותה יום הולדת, וחיכו שם כל החברים, ועשו את מה שעשו, ואני הייתי צריך ללכת למקום אחר, ואז חבר אחר התגייס כדי לעזור, לשנע אותו למקום אחר, ומשם אני לקחתי אותו בחזרה הביתה. שרשרת של התגייסויות, פשוט מרגשת, כדי שאוכל לסמוח עם כולם.
באמת, מעורר השראה.
מעורר השראה.
את זה. כן. כן. וגם זה חבר'ה צעירים, אני מהמר שהם גם עשו את זה בקלות מבחינתם. הם בטח אמרו, אוקיי, נעשה את זה, ואנחנו יכולים לעשות את זה, ועשו את זה אפילו אולי בטבעיות באיזושהי צורה. נכון?
זה נראה כאילו אצלם באמת כל כך שגרתי, וכל כך goes without saying, מה שנקרא.
כן. זה הכוח של האנשים הצעירים.
זה הכוח של האנשים הצעירים, נכון.
אז סיפרת, שי, בהתחלה, גם הצגנו אותך וגם סיפרת שאתה באמת בעברך עם הרבה ניסיון בניהול משברים, בכל מיני תחומים עסקיים, פוליטיים כאלה ואחרים. איך זה מול המשבר האישי הזה?
אז באמת אני חושב שככל שנכנסתי לתוך התהליך עם יובל, לתוך ניהול המחלה שלו בעצם, והרגעים עד מותו, וגם אחרי, בעצם גיליתי לעצמי שאני מנהל משבר, אבל אני מנהל את המשבר שלי. ומצד אחד הורדתי הילוך והייתי הרבה יותר בבית, כי זה הדבר הכי טבעי שאבא רוצה לעשות עם הבן שלו ובכלל משפחה. ואז חיפשתי את הנקודות שבהם מה שאני יודע יכול לעזור לי. ובאמת יש כמה נקודות כאלה. נקודה אחת זה מה שאנחנו מכירים במקצוע שלנו, כל הנושא של שליטה והשפעה. הרבה פעמים בזמן משברים יש נטייה למיקרו ניהול. המנהל הוא בפאניקה, הוא רוצה לדעת הכל, הוא רוצה להשתלט על כל נקודה ונקודה במשבר שקורה לו בעסק או בארגון, ולשלוט על הכל. ובמידה רבה זו טעות. כי אתה צריך בעצם קצת לשחרר את השליטה ולעבור למקום של השפעה. אנחנו במשפחה מאוד מאוד מאמינים בדוגמה אישית, אין לנו פקודות, אין לנו אנשים, אבל אנחנו כן מאוד מאוד מאמינים בגבולות ברורים, אבל אחד הדברים שקרה בסיטואציה הזאת, וזה מאוד מאוד מקפיל לאיך משבר הופך להיות הזדמנות בתוך עסק או ארגון, זה לשים את המנהיגות בצורה הכי הכי חזקה על השולחן, להיות נורא נורא גמיש, לשקף כל הזמן, לדבר כל הזמן עם המשפחה, להגדיל את ההשפעה כל הזמן. יש גבול נורא דק, אתה הרי לא יודע מה הולך לקרות, ואתה רוצה שהמשפחה תהיה הכי נוכחת שאפשר, והכי עוטפת שאפשר. אבל, ואתה רוצה גם להשאיר את יובל כחלק מהיום יום שלך. כלומר, למשל, אחד הדברים שהקפדנו, זה מאוד מאוד להמשיך את החוגים של הילדים. לשמור על השגרה, שזה עוד נקודה בניהול משברים, לייצר כמה שיותר שגרה בתוך חוסר הוודאות. אחד הדברים שהיה לנו זה שבתקופה מסוימת יובל היה צריך לגלח את הראש בצורה קפואה כדי לשים איזשהו מכשיר, מכשיר שעושה איזושהי עבודה על הגידול. זה כמובן כביכול הפרעה של השגרה בבית. מה שעשינו זה הפכנו את זה לחלק מהתהליך של ארוחת הערב. זאת אומרת, יובל היה יושב בסלון, אני הייתי עושה את הדבר שהיום אני זוכר אותו כל כך כל כך טוב, והוא כל כך כל כך עושה לי טוב על הלב, הגילוח הזה של הראש שלו, זה כמו ללטף אותו, כן. זה כמו לחבק אותו. המגע המאוד מאוד האינטימי הזה עם הגוף שלו, ופשוט היינו יושבים, ותוך כדי הכנת ארוחת הערב, או הצפייה המשותפת בטלוויזיה, הייתי בגלח לו את הראש אחת ליומיים. זה הפך להיות פשוט חלק מהשגרה. הנושא של הנוכחות הפיזית אל מול הריחוק הרגשי, שיש איזה סגירה של מפעל, שיש איזה עבירה חמורה על החוק בתוך מפעל, או איזה תקלה בייצור, כשאתה בתוך הסיטואציה, אתה מאוד מאוד רגשי עם זה. כשאתה מלווה משבר, מבחוץ יש לך יתרון. אתה לא חלק מהסיטואציה.
אתה לא מעורב רגשית. אתה יכול לייעץ בראש צלול.
נכון. וככזה אתה גם אדם מאוד, יכול להיות מאוד אמפתי מצד אחד. מצד שני יש לך את היתרון לראות את הסיטואציה באופן מאוד מאוד פרקטי, וזה מאפשר לך לקדם דברים. פה זה קורה באמת משהו כמעט בלתי אפשרי, אבל הוא קורה. הרי אין לך אפשרות לא להקרא ולהתרגש ולכאוב, אבל מצד שני, כדי באמת לקדם את הדברים, אתה חייב את המרחק הפרקטי, וזה באמת מצריך תעצומות נפש אדירות, ואני מודה שהשתמשתי בכל אנרגיה שעמדה לרשותי כדי לעשות את ההפרדה הזאת, והיו לזה מחירים מאוד מאוד כבדים. בזמן שזה קורה, אתה כאילו לא מרגיש את זה, למרות שאתה נופל למיטה כל יום, וואו, אבל אתה פשוט משקיע את כל האנרגיה כדי לייצר את ההפרדה הזאת, ואתה גם רואה את ההשפעה החיובית של זה. דיברנו על הנורמליות, על השגרה. זה כל כך חשוב להחזיק שגרה, בטח בניהול משברים באופן כללי, בטח בסיטואציה של יובל. העניין הזה של להרוויח זמן, אחד האמירות הכי קלאסיות בניהול משברים, צמצמת מרחב אי-הוודאות. כי אנחנו חיים באי-וודאות במשבר. איזה כלים אתה יכול להפעיל כדי לצמצם את מרחב אי-הוודאות? במחלה כזאת, אין לך שום ודאות על כלום. אז מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להרוויח זמן. אתה יכול לחפש ולנצל כל כלי, ולהתייחס אליו בצורה הכי קונקרטית, כדי להתקדם הלאה, כדי ליצור אופק. ובאמת, הפאזה האחרונה, אחרי הקיץ בעצם, לקראת הסתיו של שנת 2021, שחלה הידרדרות מאוד קשה במצב המוטורי של יובל, הוא כבר היה גם אחרי איזשהו ניתוח חירום, והייתה איזושהי תרופה שניסינו, וזה כבר מיצינו בעצם את הכל. עוד נקודה שאני אזכור כנראה לנצח, השיחה הבלתי אפשרית, שמי רוצה בכלל לשוחח אותה, של אבא שיושב ליד הבן שלו, שמדבר בזום עם הרופא, יובל כבר היה לו מאוד מאוד, הוא היה מאוד כבד פה, בגלל שרירי הפה שנחלשים, וגם היה לו מאוד קשה לשמוע, אז אני בעצם כל הזמן תרגמתי אותו מול הרופא, והרופא החזיר את הפידבק שלו. משהו כאילו מאוד קונקרטי, שאלות מאוד קונקרטיות, אבל המשמעות היא שזה לא עובד. ובסוף השיחה, יובל סוגר את הזום, ואנחנו מדברים קצת, זה בחדר שלו, וזה לא כמו בהוליווד, אף אחד לא צורח, ולא מתפרק, ולא כלום, והוא אומר לי, אבא, אז אני מבין שאני... לא כדאי, אין לי מה לקחת יותר את התרופה. ושנינו יודעים למה הוא מתכוון. אף אחד לא אומר, אני הולך למות. זאת עוד נקודת מפנה שהופכת אותך, וכמו שאמרתי, המוות משנה אותך. וזאת עוד נקודת מפנה שאתה לא תשכח אותה. אחרי הנקודה הזאת, וזה דבר שאני ראיתי שדיברתם על זה בפרקים קודמים, העניין הזה של הוספיס בית, וואו, זה כל כך חשוב. זה כל כך כל כך חשוב שהוא היה איתנו כל השבועות האחרונים. זה היה הרבה יותר מהר ממה שדמיינו. זה פשוט הכל קרה בתוך שבועיים. ביום שישי הוא עוד הספיק לראות איזה חבר שכבר הראייה והשמיעה והדיבור שלו כבר לא באמת, זה ממש היה כמעט שיח שלא קיים. וזה היה ממש 24 שעות לפני שהוא נפטר.
תודה שי, קודם כל שאתה מספר לנו את זה. אני מניח שזה מאוד קשה להיזכר ברגעים האלה. במעבר חד, כמו שאומרים, איך זה ממשיך משם? מה קורה לאחר המוות שלו? מה קורה מבחינת ההתמודדות שלך, שלכם, הדברים שהוא זרה ואתם המשכתם, פרויקטים שאתה רוצה לספר עליהם?
לא הייתי רוצה בחיים שיקרה לי דבר כזה, לא הייתי רוצה, אם הייתי יכול, הייתי מוכן להחליף את הכל בחזרה. אבל קרו שני דברים מאוד משמעותיים מבחינתי. אחד, אני בן אדם יוצר כל החיים שלי, ופתאום התעוררה דחיפות בלהפוך את היצירה הזאת ולהוציא אותה חוצה. וזה קרה תוך כדי סערה אדירה של כל השנה הזאת, שהיא התמודדות שאני יכול להגיד עליה שמצד אחד היא קשה ומלאת מאמורות, ואני יודע שיש אנשים שקשה להם בכלל להמשיך הלאה, ואני יכול להבין את זה. אני לא יכול לספור כמה פעמים פשוט לא רציתי לקום בבוקר. פשוט הלכתי לעבודה על אוטומט. פשוט הרגשתי שאני בבועה, ליד כולם. כי אני חוזר למה שאמרתי קודם, אתה לבד בזה. זה מאוד, כמובן, אנשים בשבעה וקצת אחרי השבעה ושואלים, ומה נשמע ומה העניינים, ואיך אתה מרגיש. אבל אתה בסוף לבד עם זה. ובהקשר הזה, יש ספר שירים שלי שעומד לצאת בקרוב, ומתוכו רציתי לקרוא לכם שני שירים שהם מבטאים, אני חושב, בצורה מאוד מאוד חזקה את ההתמודדות שלי. האור קבע, השמיכה מעליי, הראש על הקרית, נעלתי את הדלת או לא? לא זוכר, כדאי לרדת לבדוק? נראה לי ששכחתי גם את האור בחדר האמבטיה. ומה לגבי הדוד? אני מתלבט ביני לבין עצמי, אך לבסוף מודה על האמת. אני רוצה לשכוח את האור. אולי הוא יתעורר, זקוק לשירותים, כאילו לא היה דבר, ויגיד, אבא, בדרכו המיוחדת, המתנגנת כגולש על אומגה, אז במגורות הירדן. אולי הוא בכלל ייכנס מהדלת, עמוס בחוויות, ממשחקי קופסה או מקרמיקון. אצלי בגוף, אני יודע שאני תמיד אשאיר אור דולק. הילדים שלנו כולם גדולים, לא צריך להשאיר שום אור. אף אחד לא צריך לחפש את השירותים בחושך כמו בגיל 4. תמיד יש אצלנו אור דולק.
שיר מקסים.
תודה.
אז שי, יש איזה פרויקט מסוים שאתה יזמת ביחד עם יובל, ובעצם התחיל לפעול, או בעצם פעל לפני ואחרי. בוא, ספר לנו קצת עליו.
אחד הדברים שנולד מתוכי ומתוך יובל, זה הפרויקט שנקרא צ'ובדו. צ'ובדו, קודם כל, זה, בשביל שנבין, זה ראשי תיבות בעצם של choose by donate, פשוט ההתחלה של המילים האלה. שנה לפני שיובל חלה, ממש באותו יום שחזרנו מאותו אירוע של אליפות הקיץ, שסיפרתי עליו, אליפות הקיץ של הקוביות, יובל חזר נורא מרוגש מההיכרות שלו עם בית הגלגלים, והתחלנו לדבר על השמיכה הקצרה, שיש להמון המון עמותות ומטרות טובות, איך תמיד יש המון מה לעשות ולא מספיק כסף. הכנסתי אותו קצת לעניין הזה של הקושי לגייס כספים ולפתח משאבים, ואז יובל אמר, התחלנו ככה לדבר על זה, והוא אמר, רגע, אבל אולי אפשר דרך כל הסיפור הזה של אתרי אי-קומרס, חנויות, שאנחנו כולנו קונים בהם, אולי אפשר לעשות דרך זה איזשהו אלמנט של תרומות. ואז הוא התחיל לעשות כל מיני ניסויים, עם יכולות התכנות שלו ועם המחשבה הטכנולוגית שלו, והצליח להתקדם מאוד מאוד יפה, ובעצם כשהמחלה של יובל התגלתה, יובל כבר בנה קונספט של לתרום בלי להוציא כסף מהכיס, באופן מאוד מאוד כללי. אם נועם רוצה, נורא רוצה לתרום ל-SOS חיות, הוא נכנס לצ'ובדו, לפלטפורמה הזאת, ממלא את הפרטים הבסיסיים שלו, בוחר את עמותת SOS חיות, ומתקין איזשהו תוסף שיושב על הלפטופ שלו. והתוסף הזה יודע בעצם לתקשר עם אותם אתרים שאיתנו בהסדר, נניח אלי אקספרס או כל אתר קניות מהסוג הזה. כל קנייה שנעשית, אחוז מהקנייה מופרש באופן אוטומטי לטובת אותה עמותה שנבחרה. למה זה בלי להוציא כסף מהכיס? כי בעצם זה איזשהו מנגנון שהאתר מזכה אותנו באותו סכום, בלי להשפיע כמובן על מחיר הקנייה או על המבצעים באתר, ובצורה כזאת הכסף בעצם לא יוצא מהכיס שלנו, הוא בעצם סוג של איזושהי עמלה במרכאות מהאתר על הקנייה, אותה עמלה היא זו שמשמשת כבסיס לתרומה. ובעצם בצורה כזאת, זו תרומה בלי להוציא כסף מהכיס. יובל התחיל לפתח את הדבר הזה, אחר כך הוא חלה, בשלב מסוים כבר לא היו לו את היכולות המוטוריות להתרכז ולהמשיך את הדבר הזה, וכשהוא נפטר, ממש בשבעה, אנשים שיקרו את הפרויקט, אחרי שאנחנו השקענו בו הרבה מאוד משאבים, באו ואמרו, אנחנו איתך, מה אתה צריך כדי להעמיד את זה? סליחה. ומתוך זה, צמח הפרויקט שבעצם השקנו אותו רק ממש לאחרונה. יש היום אתר, אתם יכולים לחפש בגוגל, צ'ובדו, פשוט ממש ההתחלה של המילים האלה, choose by donate. אפשר לנסות לחפש זה גם בעברית, אפשר גם לחפש את השם שלי, שי פורט, אם אתם לא מסתדרים, ופשוט לתרום בלי להוציא כסף מהכיס. מה שאולי הכי מרגש אותי בפרויקט הזה, שיש בו כבר 50 עמותות, והוא העובדה שהם, אני לא בן אדם טכנולוגי, ואף פעם לא התרגשתי משורות קוד, כמו שאני מתרגש היום.
מובן, נשמע מעולה, וזה באמת יוצא דופן, אני חושב, שמישהו בגילו ועם ניסיון יחסית מועט וזה, מרים כזה דבר ביחד איתך וכולי.
נכון. מרגיש מחדד את התחושה שלנו, איזה עבדה הייתה פה, לא רק בשבילנו, אלא גם לסביבתנו ולאנושות אולי.
לא ספק. אז שי, אנחנו מתקרבים לסיום הפודקאסט. יש שיר שכתבת שמתאר את הדרך שאתה עברת, שאולי יובל עבר, המשפחה עברה, והוא נקרא "אני סגור לרגל שיפוצים". חשבנו ביחד שזה יהיה רעיון טוב לסיים את הפודקאסט עם השיר הזה. אז...
נכון. אני אגיד ככה כמקדמה על השיר הזה, שבאמת אין דרכי קיצור. זה אולי אחד הדברים הכי חזקים שאתה מגלה עם כל הכאב. זה נשמע כאילו לא אופטימי. אבל לפעמים שאתה תובע, אתה חייב לתת לזרמים לקחת אותך. ואתה פשוט חייב לעבור דרך התקופה הקשה הזאת. אין מילות, זה חייב להיות שם. אני סגור לרגל שיפוצים, כי עוז לתמורה בטרם פורנות. קונגו מרעיש את ליבי, מרעיד את דלת עמותיי. פועל, חולץ רצפות, ונראה שאין תחתיו אלא לא כלום, כך שלא יהיו קירות, לא תהיה רצפה, רק שלד שמח עצמותיו, קרטיב לימון, מבט כחול עיניים, עמידה על קצות האצבעות בקפקפים כדי לראות קרני שמש מחרדנות. אבל אין שם שום חדוות בינוי. אין מושיק גלמין. אין עוד לא תמה 38 כל פלאייך. לא רעש פטישים, לא פינוי, בינוי, שינוי. בשלב הזה, רק דממה. בשלב הזה, אין תאריך לפתיחה חגיגית בהשתתפות סלבס. אין השקה. אין מותג. תנו לי להרוס בשקט, בקצב שלי.
תודה, שי. גם השיר הזה, כמו הקודם, נוגע עמוק ומעביר היטב את התחושה. תודה רבה שבאת וסיפרת את הסיפור שלך ושל יובל, בתקווה שהפודקאסט הזה יישמע למרחקים, וגם לזכרו של יובל וגם כל מי ש... לצערנו נמצא בסיטואציה הזאת, אולי יוכל לשאוב ממנו גם עניינים רגשיים וגם עניינים פרקטיים. אז תודה שבאת.
תודה רבה לכם.
אז זה הזמן להודות לעלי שלכת, נותני החסות לפרק זה. נזכיר שוב, כדאי וחשוב להסדיר דברים מראש בהתאם לתפיסת עולמכם, וכך תוודאו שרצונכם יקוים בעתיד. ולסיום, בקשה אישית מכולנו, אם מה ששמעתם מעניין אתכם והוא רלוונטי לכם או לחברים ולחברות, שלחו את הלינק לכל מי שאתם חושבים שזה יעניין אותו, וכמובן שאתם מוזמנים לשמוע פרקים נוספים בסדרת הפודקאסטים שלנו עושים את המוות. בתחתית הדף תמצאו לינקים לנושאים ולעניינים שהוזכרו פה, כולל כל הדברים ששי ויובל היו מעורבים בהם. תודה מקרב לב וצוות עושים היסטוריה, שלי גואטה, עורכת התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, אני נועם ליפשיץ טילינגר, להתראות בפרק הבא.
הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.